כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
לחזור מבית הספר ולהקליט פודקאסט. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. המדיום הלוהט של השנים האחרונות תופס גם ילדים שמקליטים בעצמם פודקאסטים על תחומים שמעניינים אותם. תוכנית על דיוויד בואי בגיל 6, פרק על מרדונה בגיל 9, רעיונות עם סופרים ידועים בגיל 10, שיחות על היסטוריה, פוליטיקה, פמיניזם, מדעים, הכל הולך, ועשרות אלפי ילדים אחרים כבר מקשיבים להם. במשפחת פרגו מיכאלי מכפר שמואל מצאו פטנט מפתיע ליציאה מרגעים מתוחים. יש משפט שיכול לעצור את כל הריבים במשפחה, מספר נועם בן 12. כשמישהו מספר משהו ואומרים לו, תעצור, זה טוב לפודקאסט. כן, למשפחה יש פודקאסט משותף שההורים והילדים מקליטים יחד. ולא רק להם. התחביב הזה קיים בעוד משפחות, כפעילות משותפת להורים וילדים, או כהקלטה שבה משתתפים רק ילדים. היום קל מאי פעם לשמוע פודקאסטים, וקל מאי פעם להקליט אותם. בשנים האחרונות המדיום הזה מסגשג ומגיע לאוזניהם של עוד ועוד אנשים, כולל ילדים. יש לא מעט פודקאסטים שמקליטים מבוגרים עבור ילדים, בשלל נושאים ובימות, גם במסגרת תאגיד השידור כאן. אבל ילדים שמקליטים פודקאסטים עבור ילדים הם נישה ייחודית יותר, שבתקופת הקורונה, עם הזמן הפנוי, ההסתגרות בבית והשיעמום, תפסה קצת תאוצה. התוצאה היא תוכניות מפתיעות של ילדים סקרנים, ורבליים מאוד, ששואלים ולומדים וממליצים ומסבירים. על הדרך נראה שהם מחברים דור שלם של ילדים שלא גדלו על רדיו למדיום המינימליסטי, הישיר והעשיר הזה. ילדים שחולים על מוזיקה. שירים, עורכים ופרודיות על פרסומות. באות הפתיחה החינני שומעים מוזיקה מתגברת, ואז שני ילדים צוהלים צועקים, יואל ועמי על הקצה, כמו סולנים נלהבים של להקה. הצוהלים הם האחים יואל בן ה-10 ועמי בן ה-6, שהקליטו עד היום כבר 33 תוכניות שהם מגישים לבדם, ומשתדלים להעלות אחת חדשה כל שבוע. לפעמים הן מוקדשות לחגי ישראל, אבל בדרך כלל יואל ועמי כהן מתל אביב מקדישים אותן למוזיקאים שהם אוהבים. דיוויד בוי, פול מקארטני, אלטון ג'ון ועוד ועוד מדברים עליהם ומשמיעים שירים. יש גם עורכים שממליצים על שירים ופינות, חידת זיהוי שיר, הקראת סיפור ועוד, ולפעמים הם גם מנגנים ושרים שירים שכתבו, או עושים קאברים. יש איזו חדווה גדולה ששורה על כל השידור הזה, כמו הצהלה באות הפתיחה. ברור שהם נהנים מזה. אני מאוד אוהב להקליט, אומר יואל, ומודה שכשיש שבוע עמוס שבו הם לא מצליחים להקליט תוכנית, זה מבאס אותי. איך מתכננים כל פרק? הנושא הוא או משהו שקורה באותו שבוע, חג, יום הולדת, או משהו שאני רוצה לעשות. כל 10 תוכניות אנחנו עושים משהו חגיגי יותר. נגיד, תוכנית של שירי סנדרסון, מצעד ביטלס. עכשיו אנחנו מכינים תוכנית לשבועות, אז יהיו בה שירים כמו שיבולת בשדה, שירים של להקת חלב ודבש. לפני כל תוכנית אני מכין במחשב פלייליסט של השירים שאנחנו רוצים, ואנחנו חושבים איזה שיר לבצע, את מי נארח, מה תהיה החידה, ואז אנחנו מקליטים את זה פשוט. מה אתה הכי אוהב בתוכנית? שאנחנו מנגנים ושרים ורוקדים עם השירים. זה כמו הופעה חיה. עמי אמנם רק בגן, אבל הוא מפתיע בהגשה מיומנת. בתוכנית יום העצמאות, למשל, הוא הקדיש פינה מפורטת ומרשימה להרצל. פעם היה איש עם זקן שחור, והיה לו פפיון מכובד, בגד מכובד ודברים כאלה, וקראו לו בנימין זאב הרצל. הוא אהב מאוד את היהודים, ולא אהב שכולם מפוזרים בכל העולם כמו בסערת גשם או טורנדו שהכל מסובב ומשתולל כזה. הם צריכים שתהיה להם מדינה משלהם, שאף אחד לא יפריע להם. לא פרעו, לא אנטיוכוס, לא החשברוש, לא אמן. הם צריכים מדינה חופשית, רק שלהם, עם שדות וגינות ועצים ודשא וכל הדברים האלה, וכדורף וחומוס וכבישים וחיות. אז הבנתם. הוא אמר והמשיך לתאר את פועלו של חוזה המדינה באופן שמתאים לילדים בני גילו. זה מה שהגננת סיפרה לנו בגן, הוא מסביר, וזו הפינה שלי שאני הכי אוהב. אמם של השניים היא המוזיקאית והעיתונאית דנה קסלר. אביהם, גם הוא מוזיקאי ומרצה למוזיקה, ישיב כהן, והוא מסייע להם בכל הצד הטכני של ההקלטה. גם את הרעיון הם קיבלו מהתבוננות בו. לי יש תוכנית אינטרנטית ברדיו לונדוני, תוכנית חודשית שבה אני משמיע מוזיקת סול ומארח אנשים. בקורונה נאלצתי להקליט בבית, והאורח הכי זמין שהיה לי היה זוגתי. הילדים ראו שהערכתי אותה, ההקלטה הצליחה מבחינה טכנית, וכך עלה הרעיון שגם הם יקליטו. את שלוש התוכניות הראשונות יואל גנז, הוא לא רצה שאחרים ישמעו אותן. גם היום הוא נהנה לעשות את התוכניות, אבל לא אוהב לספר על זה לאחרים, אבל אנחנו כבר מעלים את התוכניות ויש להן מאות האזנות. אילו תגובות אתם מקבלים? יואל. פעם תקלטתי עם אבא, וילדה אחת ואימא שלה באו להגיד שהן מקשיבות לפודקאסט. זה היה כיף. היה גם ילד שסיפר שהוא הכין רשימה של שירים מהתוכניות שלנו. הכי כיף לשמוע על אנשים ששומעים אותנו כל שבוע. גם סבתא שלי תמיד מקשיבה. ומה סבתא אומרת? שמעתי את התוכנית, שמתם שירים יפים. אחרי התוכנית הראשונה היא אמרה, יפה שאתם עושים תוכנית רדיו, אבל לא צריך להוסיף את הדברים הגרועים ברדיו, שזה הפרסומות. יש לכם פרסומות? לא, אנחנו עושים פרודיה, עם עוד שתי ילדות, ליאונה וממפיס. אנחנו מקליטים פרסומות לכל מיני מוצרים מטופשים ולא הגיוניים, בוסם בריח בואש, מדורה מתקפלת, אפליקציה למחזור קינים. ילדים ששואלים על הכל. אצלנו, פרק יכול להתחיל מכל שטות. יואל ועמי מגישים את התוכנית בעצמם, ללא השתתפות הוריהם. אבל יש גם מי שהם מציעים הגשה משולבת של הורים וילדים. הפודקאסט של משפחת פרגו מיכאלי, מה מומי, מתפרס על מגוון רחב של תחומים עם הרבה היסטוריה וספורט שמעניינים במיוחד את ילדי המשפחה. האב אסף הוא מנהל לוגיסטי בחברה גדולה, האם יעל אשת משאבי אנוש בבנק, והם משוחחים בתוכניות שלהם עם נועם בן ה-12 ואלון בן ה-9. עמליה בת השנתיים מטביעה את החותם שלה בקריאת ביי ביי בסוף כל פרק. השיחות בין בני המשפחה זורמות ומעניינות, הם שואלים ומדיינים ומראיינים אורחים שמצליחים גם להפתיע אותם. דני קרמן, למשל, הגיע לרעיון כשהוא לבוש וונזי. אורחים אחרים היו בין היתר הרופא פרופסור איתן פרידמן, שהסביר על הקורונה, אביגדור קהלני ואורן נהרי, כמעט כל נושא לגיטימי. ממרדונה ויד האלוהים, דרך שביל ישראל, עוד תחביב משותף לבני המשפחה, וחומת ברלין, ועד חקר הזיכרון. פרק יכול להתחיל מכל שטות, אומר נועם. למשל, הלכנו לטיול. אמא החזיקה את רוי הכלב שלנו, ביקשה מאבא להחזיק אותו. אבא אמר שהוא לא יכול, והתפתחה מין מריבה קטנה. אסף? ואז נועם נתן איזה ציטוט של צ'רצ'יל. זו לא ההתחלה של הסוף, זה אולי סוף ההתחלה. נועם? ובום, נהיה פרק על צ'רצ'יל. איך נולד הפודקאסט? יעל. הם ילדים ששואלים המון. ובקורונה זה הגיע לשיא. יש הרבה סקרנות שלהם, והרצון שלנו כהורים הוא לתעל אותה. המסר שלנו הוא תמיד, יש לך איזה שיגעון? תתמיד בו. ובמה זה כרוך? זה כמו ריצת מרתון. אסף ואני רצים מרתון, וכל הבית רתום לזה. כל ריצה דורשת הכנה. אז גם בפודקאסט יש המון עבודה מאחורי הקלעים לפני שעולה פרק. אנחנו בונים את זה יחד ומשפרים את זה תוך כדי תנועה. וזה חייב להיות מוצר ראוי, בטח כיום כשיש לנו כבר יותר מאלף האזנות לכל פרק. במצטבר יש לנו כבר יותר מ-10,000. אסף, מבחינתי האזנות הן בונוס, אבל העיקר זה העובדה שהילדים פוגשים אנשים מעניינים שהם לא היו פוגשים בשום מקום אחר ושעונים על השאלות שלהם. זה כבר ערך מוסף שאני מביא להם כהורה. הפרקים מתוכננים מראש, מחלקים באופן מאוזן את מספר השאלות ששואל כל אחד בשם השוויון, ו... זה כמו להרכיב ממשלה, או כמו לחלק סולואים בלהקה צבאית, כדברי אסף. הדגש בכל מקרה הוא לאפשר לילדים לשאול. בתוכנית על הזיכרון, לאלון הייתה שאלה שהוא התעקש עליה. הוא רצה לשאול את חוקרת המוח, דוקטור נועה אלבלדה, האם הזיכרון מתכנן את החלום? זו נראית שאלה לא הגיונית. וכשעשינו עם נועה הכנה, היא אמרה, אין לנו תשובה לזה. אבל אמרתי שזה חשוב, זו שאלה של הילד. וכשחושבים על זה שוב, זו שאלה עמוקה. ובסוף גם השאלה וגם התשובה קיבלו מקום יפה בפודקאסט. אלון אוהב במיוחד ספורט, הוא מוביל פרקים שקשורים לנושא. נועם מושך לכיוון היסטוריה. הכי אהבתי את הפרקים על סטלין ועל המהפכה הצרפתית כי כתבתי אותם, הוא אומר. איך נכנסתי להיסטוריה? הגעתי לשלב שפורטנייט ויוטיוב שיממו אותי. חיפשתי תכנים אחרים. ראיתי סרטון מטופש שמנסה ללמד על מלחמת העולם השנייה. ניסיתי להבין מה ראיתי ומשם זה יידרדר. בשלב מסוים אתה כבר מדמיין קרב של אלפי חיילים, סוסים, טנקים. הוא מספר שהפודקאסט חיזק מאוד את הביטחון העצמי שלו. אם פעם הפריע לי מה שילדים אחרים, כאלה שהם מציקים לי, חושבים עליי, היום פחות אכפת לי. אלפי אנשים בחרו להאזין לי מרצונם. יש לנו מאזינים קבועים, אנשים שממש מחכים לפרקים, אז כשמישהו יורד עליי, אני יודע שאני יותר טוב ממנו. הביטחון העצמי התחזק גם מול ההורים. כשנועם מתעצבן למשל, הוא מתפטר מהפודקאסט. 5 דקות לפני שמרואיין עולה, הוא מודיע שהוא לא מקליט את השאלות שלו, מספרת יעל. אסף אומר, זה האיום שלהם עלינו, אני לא מקליט. נועם אומר, אבל הם כמו מרגרט תאצ'ר, לא נשברים. כשאימא ואבא יפסיקו להיות מעורבים בפודקאסט, תמשיכו בזה רק אתם? אלון, אני חושב על זה. מה מומי הדור הצעיר? נועם, אני חשבתי על סדרת המשך שבה רק אני אדבר על מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה מעניין ומה לא. ילדים שאוהבים ספרים. רצינו מישהו בגילנו שייתן המלצות. גם במקרה של לוף פרנקל רבי ודניאל גלוברזון, בני ה-10, הם מחליטים לבד לגמרי במה יעסקו הפרקים בפודקאסט שמתמקד בתשוקה גדולה שלהם, ספרים. הם דנים בספרים, ממליצים על ספרים, ואפילו מראיינים סופרים מוכרים. עד כה הם שוחחו עם גיורא חמיצר, דנה אלעזר הלוי, מאירה ברנע גולדברג, שוהם סמית, הדס לייבוביץ' ותמי שם טוב. לפודקאסט, חיים בספר, יש כבר יותר מ-2,000 האזנות וקהל נאמן. פעם ילדה בקייטנה שאלה אותי אם אני מהפודקאסט, ילדה שלא הכרתי בחיים. מתברר שילדים שומעים פרקים וגם לוקחים מהם המלצות, מספר דניאל הרמת שרוני. ולו התל אביבית אומרת, פעם הלכתי לספרייה וספרנית שאלה אם אני לו מהפודקאסט. ופעם אחרת, כשאבא שלי הלך לספרייה עם אחי הקטן, ספרנית שאלה אותו אם הוא אבא של לו. בספריית בית אריאלה הם כבר ממליצים קבועים, ואפילו הוזמנו לרעיין סופרים בשידור חי בווידאו. גם הוצאות ספרים כבר מכירות אותם ושולחות להם ספרים בחינם. הם התחילו להקליט בתקופת הקורונה וכותבים מראש את הבסיס לשיחה, אבל משתדלים לאלתר עליו ולהיות ספונטנים. כל אחד בביתו מקליט באמצעות הזום עם מיקרופון פשוט, אחר כך דניאל עושה את העריכה הראשונית, ולרוב הם נעזרים באורך סאונד שמשפר את איכות השמע ומוסיף אפקטים. את רוב העבודה הם עושים לבד, אבל בעת הצורך הם נעזרים גם בניסיון של ההורים. אבא של לו, אמנון רבי, הוא בעלים של חברת הפקות לטלוויזיה, ואימא, דוקטור אתרה פרנקל, היא מרצה לתקשורת. אביו של דניאל, פרופסור אמיר גלוברזון, הוא מומחה למדעי המחשב, ואימא שלומית היא עורכת טלוויזיה בכירה. האימהות הן שהעלו את הרעיון. אבל מאוד אהבנו את הרעיון הזה, כי אנחנו אוהבים פודקאסטים ואנחנו אוהבים ספרים, אמר דניאל. ולו מסכימה ומוסיפה, ומשהו כזה היה חסר לנו. כשאתה הולך לספרייה או לחנות ספרים, יש ספרניות או מוכרות, אבל רציתי מישהו בגילי שייתן לי המלצות, ולא היה לי משהו כזה. הם מתרגשים במיוחד לרעיין סופרים שהם אוהבים. אנשים שלא חלמתי שירעיין ואשאל אותם את כל השאלות שיש לי, כדברי דניאל. מעל הכל מרחף החלום הגדול. את מי הייתם הכי רוצים לרעיין? את ג'יי קיי רולינג, הם עונים בתוך שנייה, בבת אחת, בשני קולות. אני מאוד אוהבת שגם לדמויות הרעות יש הרבה עומק. ורולינג כותבת את הפרטים הכי קטנים, מסבירה לו את האהבה הגדולה לסדרת הארי פוטר. כל פעם היא מפתיעה עם איזה טוויסט בעלילה שלא ציפיתי לו. אני ממש מחכה כל הזמן לדעת מה יהיה. לפעמים אני כל כך משתכנע שאני חושב, וואו, זה באמת היה? היא משלבת את העולם המציאותי עם העולם המופלא כל כך טוב, מוסיף דניאל. מבאס אתכם שילדים קוראים פחות, שהספרים נדחקים לטובת המסקים בנטפליקס? לו, שלא תביני לא נכון, אנחנו מאוד אוהבים נטפליקס. ילדים שמחבבים פוליטיקה. מה הקשר בין בת מצווש לממשלת אחדות? יש ילדים שסופגים בבית את החיבה לתקשורת, או את התשוקה למוזיקה, או את היכולת להפוך כל מריבה לפרק. במשפחת בארי מבנימינה, הילדים סופגים פוליטיקה. האב, דוקטור איתי בארי, הוא מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, והפודקאסט שהוא מקליט עם 3 ילדיו, איתן בן ה-13, קרמל בת ה-11 ושילי בת ה-7, נקרא פוליטיקה בקטנה, ומתווך את העולם הזה למאזינים צעירים באמצעות שיחות עם הילדים ועם חוקרים אחרים. אבא ואמא העלו את הרעיון, אבא הושיב אותנו והתחלנו להקליט, מספרת קרמל. והאב מודה שמבחינתו מדובר במעין שליחות. חשוב לי להשפיע על המרחב הציבורי, והמטרה המרכזית בפודקאסט היא לייצר שיחה ומחשבה, דיון בין הורים לילדים, כי אף פעם לא מוקדם מדי לדבר על פוליטיקה. אנחנו רואים חדשות וזה מעורר שאלות על יהודים וערבים, חילונים ודתיים, כלכלה, חינוך. בהקלטות אני שואל לדעתם של הילדים, ואנחנו מארחים גם חוקרים, בעיקר מאוניברסיטת חיפה. היו לנו פרקים על הבחירות לרשויות המקומיות, על שחיתות, על דמוקרטיה ודיקטטורה, פמיניזם, קואליציה ואופוזיציה, ממשלת אחדות וייצוגים של קבוצות שונות, פייק ניוז וגם קיימות. בשבוע שעבר לרגל המצב, הקלטנו פרק על מושגים שעלו בחדשות כמו מחאה, ונדליזם ולינץ'. יש לזה קהל. יש לנו יותר מ-6,000 האזנות עד כה. ובאתר גיק טיים גם בחרו אותנו לאחד הפודקאסטים הטובים בארץ. אז זו הדרך שלי להשפיע. שילי הכי אהבה את הפרק שעסק בבחירות לרשויות המקומיות. שאימא התעצבנה על זה שאין חנייה. לקרמל יש חיבה מיוחדת לפרק על מה הקשר בין בת מצווש לממשלת אחדות. היא מציינת גם שהפרק על הפמיניזם גרם לה לראות דברים קצת אחרת. באופן כללי, גם אצלה יש איזשהו ממד של שליחות. את מרגישה כאילו את מדברת לקהל שמקשיב לך, היא אומרת. ואני מדמיינת משפחות נוסעות יחד למקום רחוק ומקשיבות, שמשעמם להן בדרך, והפודקאסט יוצר אצלן שיחה. ההקלטות מתקיימות בבית, בממד, עם מיקרופון פשוט, והפרקים נערכים בעזרת אפליקציה לעריכת סאונד ותוכנת אפקטים חינמית. הכל מאוד ביתי, כדברי איתי. הוא בדרך כלל מי שבוחר את הנושאים, כאלה שעולים מתוך השיח הציבורי או שנראים לו המושגים הכי בסיסיים שצריך להכיר ולהבין, אבל אני מנסה למצוא איפה הילדים פוגשים אותם. בימי הולדת, הפסקה פעילה. אני בונה תסריד בסיסי. זה הרבה עבודה, והם צריכים לדעת מתי להיות מופתעים, מתי להיות סקרנים. זה לא תמיד בטבעי. לפעמים אני מקליט אותם 15 דקות ומייצר דקה וחצי נטו, אבל זה הולך ומשתפר מפרק לפרק. ואני זורק פנימה קצת צלילים, אפקטים, שיהיה לאוזניים של הילד קצת יותר נעים. עם ההשתכללות, איתה היא מרחיב את שאיפות השליחות של המשפחה. אנחנו רוצים לפרסם ספר קלטת על בסיס הפודקאסט, ולתרגם ולהקליט את הפרקים גם בערבית, סינית וספרדית. הייתי רוצה שעוד אנשים יקשיבו לשיחות האלה. ילדים שמתעניינים במדעים. ככה מבינים, כמו בדיאלוגים הסוקרטיים. במסגרת מסודרת יותר, תחת הגג כאן חינוכית, פעל הפודקאסט אבא למה, שאורן פרבר מתל אביב הקליט עם ביתו אביה כשהייתה בת 14, ושלפי כאן צבר עד היום קרוב ל-200,000 האזנות. פרבר הוא יזם בתחום החינוך ומרצה בנושאים מדעיים שונים, ובזה גם התמקד הפודקאסט. באמצעות העלאת השאלה למה יתושים מזמזמים, האב וביתו עסקו בגלי קול ובתדרים. בדיון על איך הליום עושה קול גבוה, היו הסברים על גזים, שיחה על קרבות חלל שמופיעים בסרטים התגלגלה לבירור אילו תופעות מתקיימות על כדור הארץ ולא מחוץ לו, וכן הלאה. המקצוע שלי הוא להנגיש מדע, וגם זו הנגשה. לקחת שאלה גדולה ולהוריד אותה לגובה העיניים. אתה מדמיין איך ילד חושב על הנושא ויש לי 4 ילדים, אז אני יודע, כל אחד מהם שואל אחרת. ולמה בעצם לא יכולת להקליט לבד פודקאסט לילדים על מדע? למה היית צריך את אביה? היא שאלה שאלות של ילדים ובחמידות. זו פנייה רגשית אחרת לילדים. זה מספק להם נקודת חיבור יותר נוחה. וגם ההורים אוהבים את זה. כי ילדים שואלים שאלות שהם עצמם אולי מתביישים לשאול כי הן נראות להם טריוויאליות מדי. אבל ככה מבינים. כמו בדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון, השאלות הבסיסיות. כי סוקרטס דיבר עם אנשים פשוטים ולא עם פילוסופים. כך שאני מלמד מדע כבר 20 שנה, אבל הייתי חייב את הבת שלי כדי להגיע למקומות שעליהם אני כבר לא יכול להגיע לבד. אילו תגובות קיבלתם? ההורים אומרים לי שזה להיט בנסיעות משפחתיות. זה נותן גם דפוסי הסבר, איך ניגשים לשאלה ומפרקים אותה. כי לפעמים כשמנסים לענות ישירות על שאלה גדולה, לא מבינים כלום. צריך ללכת כמה צעדים אחורה, להבהיר מושגים, להסביר עם איזושהי דוגמה. פרבר הקליט את הפודקאסט בעזרת חברה שמתמחה בתחום, ובעצם פנתה אליו כדי לספק תוכן לכאן. לבד הוא מודה, זה גדול עליו, והפודקאסט הופסק כשהמימון הופסק. אין לי משאבים להפיק כזה דבר. צריך זמן לכתוב, להתאמן, להקליט במקום איכותי, עריכת אודיו, מוזיקה ואפקטים. זה המון עבודה, אבל זה רעיון מקסים. גם לגדולים וגם לקטנים. אתה מגלה שאם אתה לא יודע להסביר משהו לילד, אתה לא מבין אותו בעצמך. לחזור מבית הספר ולהקליט פודקאסט. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.